שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף י"ט במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום את הלימוד ברבע התחתון של י"ט עמוד א' ונלמד עד כף עמוד א' במשנה. השיעור היום יהיה 11.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים עיקריים. בחלק הראשון נמשיך את מה שלמדנו אתמול לגבי פטורים שונים מקריאת שמע שקשורים למוות. בחלק השני נראה נושא שמובא אגב החלק הראשון, וזה מדרש על אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה כנגד השם, כלומר צריך לקיים מצוות גם אם יש מצב שבו הקיום מבייש אותנו, אין חוכמות. אלה שני החלקים, נתחיל בחלק הראשון. אתמול במשנה ראינו ארבעה מצבים שונים וראינו את הדין שלהם לגבי קריאת שמע. ראינו שהעונן שמתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע כי הוא טרוד במצווה. בנוסף ראינו עוד שלושה סוגים של אנשים שאומנם הם לא אבלים, אז הם לא טרודים במצווה, אבל אם הם עסוקים במצווה אז גם הם פטורים. וזה תוך כדי הלוויה, נושאי המיטה, בהליכה אל השורות ובשורות עצמם, ועכשיו נסביר מה זה כל דבר. אז נושא המיטה זה מי שמחזיקים את המיטה בדרך אל מקום הקבורה, וכאן המשנה מחלקת בין עת שהמיטה זקוקה להם לעת שהמיטה אינה זקוקה להם, ומסביר תוספות שהכוונה היא שמי שמחזיק עכשיו או שהולך להחזיק עוד מעט, זו נקרא עוסק במצווה והוא פטור מקריאת שמע ומתפילה. לעומת זאת, מי שלא הולך להחזיק, או כי הוא כבר החזיק, או כי בכלל הוא לא הולך להחזיק, אז הוא לא פטור מקריאת שמע, אבל הוא פטור מתפילה, כי תפילה זה דרבנן, אז הקל הוא יותר, כי סוף סוף גם הוא עסוק כאן באיזשהו תהליך של מצווה. זה לגבי נושאי המיטה. שלב השני זה שהיו קוברים, ואחרי הקבורה היו הולכים לשורות, ובשורות היו מנחמים את האבלים. אז תוך כדי ההליכה אל השורות, עקרונית אין פטור, ולכן אם הם יכולים להספיק תוך כדי ההליכה, הם צריכים לומר קריאת שמע. הגמרא מבארת שאפילו שהם יכולים להספיק פסוק אחד, שיאמרו לפחות אותו, כלומר מה שאפשר להספיק יאמרו, מה שלא לא. אחר כך כשמגיעים לשורות עצמם, אז במשנה כתוב שרק הפנימיים פטורים, כלומר אלו שבשורות הפנימיות, שהם אלו שבפועל קרובים לאבלים ויכולים לנחם אותם. הברייתא לעומת זאת מרחיבה את זה קצת, ותנא קמא שם אומר שגם אלו שבשורות החיצוניות, אם הם רואים פנימה אז גם הם פטורים, כי גם הם נחשבים חלק מהניחום, אז הם עוסקים במצווה. ורב יהודה לעומת זאת אומר שזה לא תלוי אם אתה בפנימי או בחיצוני, אלא זה תלוי למה הגעת. אם הגעת בשביל לנחם, אז אתה פטור. אם הגעת רק לראות, אז אתה חייב. אז זה לגבי נושאי המיטה, בהליכה לשורות ובשורות עצמם. עכשיו רק עוד שתי הערות, ובזה נסיים את החלק הזה. הערה אחת זה בברייתא, שאומרת שכיוון שראינו שיש כל מיני פטורים תוך כדי הלוויה, אז עדיף לא להוציא את המת לקבורה סמוך לזמן קריאת שמע, אלא לחכות אחרי זה בשביל שלא יהיה את הבעיה הזאת של הפטור מקריאת שמע. אלא אם כן מדובר באדם חשוב כמו רב יוסף, שאז אותו מוציאים מיד ולא מחכים אפילו אם זה בזמן קריאת שמע. זאת הערה אחת. והערה שנייה לגבי עוד שלב בלוויה, בזמן ההספדים, אם המת לא נמצא שם אז כולם קוראים ביחד, והאבל שהוא עדיין עונן אז הוא כמובן פטור מקריאת שמע, אז הוא עוסק בצידוק הדין. אם המת כן נמצא שם אז הם לא יאמרו לידו קריאת שמע, כי זה לעג לרש, והם גם לא יעזבו כולם ביחד בשביל לומר, כי זה לא כבוד המת, אלא נשמתים אחד אחד בשביל לקרוא וחוזרים. עד כאן החלק הראשון של השיעור, הגענו לשורה הרביעית בעמוד ב', נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. החלק השני של השיעור מובא כאן אגב הנושא של כבוד המת, אנחנו נראה הלכה שקשורה לכבוד האבלים. הנושא של החלק הזה זה הפסוק במשלי, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה כנגד השם, כלומר צריך לקיים את ההלכות כמו שהם, אפילו אם זה יגרום לזלזול בכבוד של איזשהו אדם או בעצמנו, כי אין חוכמות כנגד השם, צריך לקיים כמו שזה. הדוגמה הקלאסית לזה זה מה שרב יהודה אומר בשם רב, שאם אדם הולך בשוק והוא פתאום מגלה שהבגד שהוא לובש זה בגד כליים, הוא צריך לפשוט אותו מעצמו, אפילו שהוא יהיה עכשיו בלי בגדים ומאוד יתבזה, כי כאמור אין חוכמה כנגד השם, צריך לקיים וזהו. ועוד דבר שהוא מביא לגבי זה, זה שאפילו אם מי שיתבזה זה רב, בכל זאת אם זה יגרום לאיזשהו ביטול של הלכה, הוא מגדיר את זה כאן כחילול השם, אז במקום כזה אין חולקים כבוד לרב. זה אמירה מפורסמת של כל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. רק נשים לב שכאן הכוונה בביטוי חילול השם זה לא מה יגידו על מי שעובד את השם, איך הוא מתנהג כך וכך, אלא הכוונה היא ביטול של הלכות, זה חילול השם, ואם זה יגרום לביטול של הלכות, אין חולקים כבוד לרב. עד כאן האמירה של רב, ועכשיו מכאן ועד כמעט סוף השיעור אנחנו נראה על זה חמש קושיות ממקרים שבהם לכאורה כבוד האדם גובר ללכות שונות. עכשיו נחלק את הקושיות האלו לשתי קבוצות לפי התירוצים שנתרץ. את שלוש הקושיות הראשונות נתרץ ששם מדובר רק באיסור דרבנן, שבזה הם באמת לפעמים לא גזרו כשזה נוגד את כבוד האדם, אבל באיסור תורה אין חוכמה ואין תבונה כנגד השם. כך נתרץ את שלוש הקושיות הראשונות. את שתי הקושיות האחרונות ששם ברור שמדובר באיסור תורה נתרץ ששם זה יוצא דופן כי יש בהם לימוד מיוחד, אבל אי אפשר ללמוד מהם לכל התורה כולה. אלה הקושיות והתירוצים באופן כללי, ועכשיו נראה את הקושיות אחת לאחת. בקושייה הראשונה גם נבין למה כל הסיפור הזה מובא כאן. עכשיו, לפני שנתחיל את הקושייה הראשונה, נקדים שיש דיונים בגמרא ובראשונים, האם יש איסור בעצם ההתאמות, או שהאיסור זה רק אם אדם תמה נכנס לבית המקדש. עכשיו, כרגע לצורך הסוגיה שלנו, נניח שיש איסור בעצם ההתאמות, וממילא הברייתא הבאה קשה לעיקרון של רב. למה? כי אומרת הברייתא שצריך לכבד את האבל וללכת איתו לאן שהוא הולך, וגם אם הוא הולך בדרך טמאה, כך שכל מי שמלווה אותו גם כן יהיה טמא, בכל אופן הולכים איתו משום כבודו. אז הנה אנחנו רואים שהכבוד גובר על האיסור טומאה. אז זה קשה על הכלל של רב שאין חוכמה ואין תבונה כנגד השם, כלומר שההלכות גוברות על הכבוד ולא להפך. עונה הגמרא שעושים מוקימתא שכאן לא מדובר במקום שהוא ודאי טמא, שאז באמת אסור, אלא מדובר בבית הפרס, שזה שדה שהיה בו קבר והקבר נחרש, אז עכשיו כל מקום בשדה יש בו רק ספק טומאה וזה אסור רק מדרבנן, וממילא כיוון שזה רק איסור דרבנן, אז באמת רבנן לא אסרו משום כבודו, אבל באיסור דאורייתא אין חוכמה ואין תבונה כנגד השם. עד כאן הקושייה הראשונה על העיקרון של רב שההלכות גוברות על כבוד האדם. הקושייה השנייה זה מרבי אלעזר בר צדוק שהיה כהן והוא מעיד שהם היו מקצרים דרך בית הקברות ורצים על ארונות הקבורה בשביל לקבל את פני המלך בשביל לכבד אותו. אז הנה אנחנו רואים שהכבוד גובר על האיסור של כהן להתאמה למתים. עונה הגמרא כמו מקודם שגם כאן מדובר שיש רק איסור דרבנן, כי בדרך כלל בין הגופה לבין החלק העליון של הארון יש רווח של לפחות טפח, וממילא במקרה כזה התאומה לא עולה מעל הארון, וגם אם פה ושם יש ארון שזה לא כך, הם בטלים ברוב, ואז ממילא זה רק איסור דרבנן שגזרו על הרוב מפני המיעוט, אבל משום כבוד המלך רבנן לא גזרו. עד כאן התשובה לקושייה השנייה. הקושייה השלישית זה מברייתא שלכאורה ממש נוגדת בצורה ישירה את העיקרון של רב. אומרת הברייתא, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. אז הנה מפורש שכבוד גובר על איסורי תורה. עונה רב שווה כמו בתירוצים הקודמים שגם כאן מדובר שזה דוחה איסורי דרבנן ולא איסורי תורה, ומה שהברייתא התנסחה שזה דוחה לא תעשה שבתורה, היא לא התכוונה לכל הלאווים אלא רק ללאו מסוים שזה הלאו שלא תסור, כלומר הלאו שאומר לנו לשמוע לדברי חכמים, כלומר שכבוד הבריות דוחה את הגזרות הרבנן, אבל לא את הלאווים שבתורה. עד כאן שלוש הקושיות הראשונות, ואת שלושתם תרצנו בצורה דומה, שמדובר דווקא באיסורי דרבנן ולא בדאורייתא. שתי הקושיות הבאות הם מתחומים שבהם יש לימוד מפורש שכבוד הבריות גובר על איסור תורה. אחד זה שאם אדם זקן מוצא אבדה וזה לא לפי כבודו להרים אותה, אז הוא פטור מלהשיב את האבדה, כלומר יוצא שהכבוד שלו גובר על האיסור של והתעלמת מהם. זאת הקושייה הרביעית. הקושייה החמישית זה מזה שיש לימוד שאדם שהולך לשחוט את הפסח והוא שמע שיש מת מצווה ואין מי שיטפל בו, אז הוא הולך לטפל במת מצווה, אפילו שעל ידי זה הוא לא יוכל לשחוט את הפסח. אז הנה שוב שכבוד המת גובר. אז הנה שני תחומים שבהם כבוד הבריות גובר על איסור תורה. עונה הגמרא על שתי הקושיות האלו ששם זה יוצא דופן, כי בשני התחומים אלו יש לימוד מפורש שהכבוד גובר, אבל באופן כללי באמת הכבוד לא גובר, כמו שאמרנו אין חוכמה ואין תבונה כנגד השם. מה הלימודים המיוחדים באותם שני תחומים? אז בהשבת אבדה כתוב והתעלמת מהם, שדורשים את זה בצורה חיובית, כלומר שלפעמים באמת צריך להתעלם, וזה למשל זקן ואינה לפי כבודו, זה בהשבת אבדה. ובמי שהולך לשחוט את פסחו לומדים את זה מנזיר, ששם כתוב לאחותו לא יתאמה, ששם זה מיותר, אז דורשים את זה על מי שהולך לשחוט את פסחו שיש לו מת מצווה, שהולך למת מצווה אפילו שזה בא על חשבון הפסח. אז כך ענינו על שני התחומים האחרונים, ששם יש לימוד מפורש שהכבוד גובר, אבל באופן כללי הכבוד לא גובר. עכשיו שואלת הגמרא, אם כבר יש שם לימוד מפורש, אז למה שלא נלמד מאותם שני תחומים גם לשאר התורה שגם שם הכבוד יגבר? עונה הגמרא, מהשבת עבדה אי אפשר ללמוד, כי שם זה רק תחום ממוני, ואתה לא יכול ללמוד מממון לגבי איסורים כמו טומאה או כליים, זה מהשבת עבדה. עכשיו גם האדם שהולך לשחוט את הפסח אי אפשר ללמוד מזה שאומרים לו להתאמה, כי שם הוא לא מבטל איזשהו איסור בידיים, פשוט בגלל שהוא התאמה עכשיו הוא לא יוכל להקריב פסח. אבל אתה לא יכול ללמוד מכאן למשל אדם שהולך ברחוב שניתן לו להמשיך ללכת לבוש בכליים, כי בזה הוא ממש מבטל בידיים איסור תורה, ואת זה אי אפשר ללמוד משם. עכשיו אגב תראו רשי שהוא מסביר למה לא לומדים מזה שנזיר או כהן כן יתמאים למת מצווה. גם כאן לכאורה אנחנו רואים שהכבוד גובר על איסור תומה, וכאן הם לא עוברים על איזשהו איסור רק בשב ואל תעשה, אלא ממש עוברים בידיים, הרי אסור להם להתאמה והם כן יתמאים. מסביר רשי שכאן זה לא שהכבוד גובר על האיסור תומה, אלא שבנזיר וכהן מלכתחילה הם מעולם לא נאסרו במת מצווה, ולכן משם אי אפשר ללמוד שהכבוד גובר. עד כאן חמש הקושיות על הכלל של אין חוכמה כנגד השם והתירוצים, בזה הגענו לשורה הרביעית בכף עמוד א', ועכשיו בכיוון הפוך לא נקשה על רב שאמר אין תבונה כנגד השם, אלא דווקא נחזק את העיקרון, והחיזוק הוא משאלה ששאל רב פאפה את אביי, למה בדורות הראשונים היו מתרחשים להם ממש ניסים גלויים, הרי אנחנו בימינו לומדים תורה הרבה יותר טוב, למה לנו אין ניסים? ענה לו אביי כי הם לא רק למדו תורה, אלא ממש מסרו את נפשם על התורה, והדוגמה שהוא מביא לזה זה שרב עד הבראה והראה אישה שהולכת עם בגד אדום, שנחשב לא צנוע, והוא תלש את זה ממנה, כלומר הוא קיים על עצמו את אותו עיקרון של רב, שאין תבונה ואין עצה כנגד השם, ואפילו שזה לא מכובד, לא לא וגם לא לה, הוא תלש. עכשיו אגב בסוגריים, הסיום של אותו סיפור היה קצת פחות טוב, כי התברר בסוף שהיא בכלל לא הייתה יהודייה אלא גויה, והוא היה צריך לשלם לה כנס של 400 זוז. בכל אופן ראינו שהראשונים היו יותר מקיימים את העיקרון הזה של אין תבונה וכולי כנגד השם, כנראה שעם הזמן זה קצת נחלש. ועכשיו ממש לסיום בנקודותיים קצת מתחת לאמצע כף עמוד א', כיוון שראינו עכשיו שרבד הברה ותלש בגד מאישה, אפילו שיש פה לכאורה חשש ליצר הרע, אז הגמרא מביאה עוד דוגמה לאמוראים שלא חששו ליצר הרע, וזה שהיו אמוראים שהיו יושבים על פתח המקווה של אנשים, רב גידל ישב שם בשביל ללמד אותם איך לטבול, רב יוחנן ישב שם בשביל שיהיה להם סגולה, שיהיו להם ילדים יפים כמוהו. עכשיו איך הם לא חששו ליצר הרע? אז לגבי רב גידל הגמרא אומרת שהוא בכלל לא התייחס אליהם כנשים, בעיניו הם נראו לו כאבזים לבנים. לגבי רב יוחנן הגמרא לא אומרת, יכול להיות שזו אותה סיבה. מה שכן הגמרא אומרת זה איך רבי יוחנן לא חשש לעין הרע, הרי הוא יושב שם בשביל שיראו אותו ויראו כמה הוא יפה, אז איך הוא לא חשש לעין הרע? עונה הגמרא שהוא היה מזרע יוסף, ולזרע יוסף אין עין הרע. מאיפה לומדים שלזרע יוסף אין עין הרע? יש שלושה מקורות. מקור אחד מהפסוק בן פורת עלי עין ודורשים עולי עין, כלומר מעל עין הרע. מקור שני מוידגו לרוב, שזרע יוסף זה כמו הדגים שהמים מכסים עליהם ולא שולטת בהם עין הרע. ומקור שלישי מסברה שיוסף שלט על עיניו ולא רצה לראות מה שלו שלו, כלומר את אשת פוטיפר, אז גם עין הרע לא שולטת בו. עד כאן המאמר המוסגר לגבי האמוראים שישבו על פתח המקווה, בזה גענו למשנה בתחתית כף עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו עם הנושא של פטורים שונים שקשורים למוות מקריאת שמע, דיברנו על נושאי המיטה, הליכה על השורות ובשורות עצמן, לגבי נושאי המיטה אמרנו שרק מי שהולך להחזיק או מחזיק הוא פטור מקריאת שמע, בהליכה על השורות אין פטור ומה שאפשר להספיק לומר צריך לומר, ובשורות עצמם המשנה אמרה שרק הפנימיים פטורים, הברייתא אמרה שגם החיצוניים שרואים, ורב יהודה אמר שתלוי למה הוא בא, אם הוא בא לנחם אז הוא פטור, אם רק לראות אז הוא חייב. על זה הוספנו עוד שתי הערות שעדיף לא להוציא את המת בזמן קריאת שמע, אלא אם כן מדובר באדם חשוב, ושכשבאים להספיד אז אם המת שם אז הם נשמטים אחד אחד לקרוא קריאת שמע, אם הוא לא שם אז כולם קוראים ביחד והאבל בינתיים מצדיק עליו את הדין. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו את העיקרון של רב יהודה בשם רב, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה כנגד השם, ואם הוא מגלה שיש עליו כלאיים אפילו באמצע השוק, הוא פושט מעליו את הבגד. על זה הקשנו חמש קושיות, ממקרים שבהם לכאורה כבוד האדם או כבוד המת או כבוד המלך גובר על איסורים שונים. בשלושת הקושיות הראשונות הרצנו ששם מדובר רק באיסור דרבנן, בשתי הקושיות האחרונות הרצנו ששם יש לימוד מיוחד ואי אפשר ללמוד משם לכל התורה כולה, וסיימנו בזה שהבאי אמר שבגלל שהראשונים היו מקיימים את אותו עיקרון של אין חוכמה וכולי כנגד השם, כמו שרב עד הבראה והתלש בגד אדום מאישה שלחה בשוק, לכן היו להם ניסים. ואגב זה גם ראינו עוד אמוראים שלא חששו ליצר הרע וגם לא לעין הרע, וישבו על פתח המקווה כל טוב.